שלום. אני הבטחתי בפעם שעברה לדבר גם על הנושא של הכללה בפרשת קדושים, לא תקלל חרש וכו', הוא מקלל אביו ואמו, אבל אני לא זוכר מה שרציתי להגיד על זה, אז זה יידחה לפעם שאני אזכור את זה. עכשיו אנחנו הגענו לאמצע פרשת אמור בתנ"ך, עמוד 201. תנ"ך, עמוד 201. למדנו את כל זה, כל נושא הכהונה התברר, לא? זה חלק מהעניין. לא, אתה צודק. אבל אמרתי עמוד 201, לא אמרתי איזה פרק. בסדר. ודאי. אם כי אפשר להגיד שמשור הכסף זה המשך פרשת המומים, אבל האמת היא זה תחילת פרשת המועדים, גם בקריאת התורה. במועדים אנחנו מתחילים משור הכסף רואה עז כי ייוולד. נכון? עכשיו, אנחנו למדנו שקדושת האדם היא, לא, שקדושת הזמנים היא אמצעית בין קדושת האדם לקדושת המקום. זוכרים את זה? ולכן פרשת אמור מחולקת ראשיתה, חציה, בקדושת בני אדם, הכהנים, פרשת בהר שתבוא אחר כך, קדושת המקום, ובאמצע קדושת המועדים. בסדר? עכשיו, קדושת המועדים מתחילה בפרק כף ב', פסוק 26. יש לך תנ"ך? וידבר השם אל משה לאמור. יש לך תנ"ך? זה לא סותר אגב. כן. וידבר השם אל משה לאמור. שור או כסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לשם. ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכי תזבחו זבח תודה לשם לרצונכם תזבחו, ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר, אני השם, ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם, אני השם, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתור בני ישראל, אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני השם. למה כל הפרשה הזאת של שור או כסף בתחילת המועדים? מה עושים במועדים? מקריבים קורבנות. אפשר לדעת, הלכות קורבנות, פשוט מאוד. וזה הדבר המציאותי ביותר. זאת אומרת, אדם, מה הוא מתכוון לעשות בחג? הדבר העיקרי שאני הולך לעשות בחג זה להקריב קורבן.
הדבר העיקרי זה לחוג את החג.
מה זה לחוג את החג?
להיות שיש חג, לחוג, סליחה. כן? לדעת שיש חג ולהבין מה זה חג ולמה חג בכלל?
נו, ואז מה להבין? מה יש להבין? תגיד לי מה יש להבין.
קורבנות.
להבין קורבנות, פשוט מאוד.
זה העיקר.
זה עיקר העבודה בקורבן.
היום.
מה פירוש המילה חג בכלל?
חג?
קורבן חגיגה. זה הקורבן. הקורבן נקרא חג.
רגע, חגיגה זה לא
בגלל
שזה חג?
לא. חגיגה זה בגלל שזה יום שבו מביאים את החג. שזה הקורבן. כן, למשל, איסרו חג בעבותים, עד כאן יותר מזה. מה זה איסרו? קישרו, לקשור. חג. כל כך הרבה קורבנות יש על המזבח שצריך להביא חבלים, עבותים. כדי שהקורבנות לא ייפלו, יסרו חג בעבודים את עונת המזבח. כן? אז זה החוויה המרכזית. כן? מה הילדים זוכרים מחג הסוכות? שהבאנו כבש, וכל הדרך הוא עשה בה, וכמעט הוא נפסל בדרך, ובסוף הבאנו אותו כשר ואכלנו אותו כקורבן שלמים.
אז מה זה חג? למה זה חג? חג.
מה?
מסתובב.
כן, זה מסתובב, כי זה מה שחג. זה מסתובב, כן.
זה חוזר,
לא? אני יודע, מה שעושים לקורבן. לא יודע,
מה זאת אומרת. הרבה מה טוב את בנו זה נאמר
דווקא בקורבן. כי מקריבים הרבה קורבנות. אדם בחג, הוא מביא הרבה נדבות וזה. אז יש חשש שכאן הוא ישחט אותו ואת בנו.
איך יודעים? מה הבעיה בזה? קודם כל, איך יודעים? ובאמת, מה הבעיה בזה?
זה משימה מאוד קשה, בגלל שאם שור אחד...
יפה.
יודעים רק את האמא, לא יודעים מי
היה. לא מכירים.
נכון. באמת לפי ההלכה אותו ואת בנו זה הכוונה אותו ואת אמו. נכון? בהלכה אותו ואת בנו זה האם, לא האב. יש עובדתית אבא, אתה לא יודע מי הוא. נכון? כי אתה לא יודע מאיזה שור התעברה אותה פרה. נגיד שיש לך שלושה שברים בעדר, אתה לא יודע מאיזה שור זה.
הסיבה שאסור?
מה הסיבה?
אכזריות.
זה אכזרי. הרמב"ן מנה את האיסור הזה של אותו ואת בנו לצפדו ביום אחד, מנה אותו כמצווה אחת עם שילוח הקן.
מה?
הוא רצה לשחוט רק את בנו, לא את עצמו.
זה לא אכזרי.
לא, רק את בנו זה בסדר. אותו ואת בנו זה לא בסדר.
מה אכזרי בזה עם אבא והבן או את כל האחים?
זה שורש וענף. זה אכזרי.
רמבן.
כמובן שהמהר"ל עושה מזה סקנדל. איך אפשר להגיד דברים כאלה? מה שאתה אומר מפני רחמים וזה, איזה שטויות, מה, איפה, מה,
בפתאום.
הוא שואל שם המהר"ל, לשחוט את האם בחמש בבוקר ואת הבן בחמש אחרי הצהריים זה אכזרי, אבל חמש דקות לפני השקיעה וחמש דקות אחרי השקיעה זה בסדר. איפה יותר אכזריות?
מה, יש להם דעת?
לא דנים.
זה גם שאלה, יש להם דעת.
זה שאלה גם על הציפור.
זה אנחנו.
אתה שאלה לציבור.
גם
בית
דין לא
דעת
שיש לדין אלף
השעות
באותו יום.
והוא אומר, עד כאן ציפור הגיע. כן, נכון, אבל אז צריך לעבור עוד 24 שעות. נו, אז מה התשובה?
לא, אני
שאלת. אתה שאלת, נכון. אז נגיד לך תשובה. א', אתה יכול להגיד שזה חינוך לאדם. זה מה שמסביר הרמב"ן. הרמב"ן אומר, לא שהקדוש ברוך הוא מרחם, אלא שאתה צריך להתנהג במידת הרחמים. כפי שהחפץ חיים היה מגדל חתולים. מדוע החפץ חיים היה מגדל חתולים? זאת אומרת, זה מחנך למידת הרחמים.
אבל שוב, חינוך, אז גם כמו שאמרת, חמש דקות
אחרי. זה השאלה של המהר"ל. אבל זה לא שאלה. למה? כי הרמב״ם יש לו תשובה מונחת בכיס. לא, הרמב״ם אומר, אנחנו יכולים לתת טעמים למצוות. ציון, אנחנו בעמוד 201 בתנ"ך. מצאת? כל הכבוד. אנחנו יכולים לתת טעמים למצווה ולא לפרטיה. אומר המהר"ל, הרמב״ם, מי שמנסה, אתה זוכר, למדנו את זה במורה נבוכים. למדנו. וכל פעם שאלתם למה צריך ללמוד את זה. עכשיו אנחנו מבינים למה צריך ללמוד את זה. אומר הרמב״ם, מי ששואל טעמים לפרטי המצוות, חולה חולי ארוך וממושך. למה? כלומר, אם, אל תשאל אותי למה בקורבן מוסף צריכים להיות שבעה כבשים, כי אם היו שמונה כבשים, גם אז היית שואל, נכון? לכן אומר, אל תשאל. זה כן תשובה. הוא אומר, כי צריך, כי המטרה היא להביא הרבה כבשים לכבוד החג. אז צריך להגיד איזשהו מספר, 5, 7, 9, לא משנה.
להסביר שהמספר 7 הוא מספר של ריבוי, או מספר של הטבע.
אז זהו, אז אמר, הרמב״ם לא הולך בכיוון הזה. הוא לא אוהב את זה. הרמב״ם אומר פרטים. אז לכן אומר, יהיה מספיק שהתורה תעורר אותך לרעיון הזה שזה אכזרי לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. זה שאחר כך מבחינה פורמלית אתה תמצא איזה דרך לשחוט באופן יותר קרוב אותו ואת בנו מאשר בבוקר ואחרי זה, זה פרטי. אל תשאל את זה. המהר"ל, הוא לא אוהב תשובות כאלה. המהר"ל אומר, זה התחמקות. אני רוצה, הרי דעת השם מתפשטת על כל דבר. לכן צריך להיות הסבר גם לפרטים.
והרמב״ם לא רוצה,
עולה
על הדעת שלו, לא רוצה לדעת השם.
כן.
עוד יותר
לא, מהמהר"ל. לא, כי הרמב״ם סובר שההשגחה האלוהית, שהיא תלויה בהשכלה, היא פונקציה של מדרגת הדעת. ולכן יש פרטים שהם עזובים בידי הטבע. הכל מתחבר.
רגע, לדעת הרמב״ם אז אפשר להסביר באמת שאין שום, הבדל בין 7 ל-8.
נכון, יש ערך להביא הרבה כבשים. התורה הייתה צריכה לתת לי הוראה, כמה כבשים להביא. זה מה שם. אם התורה הייתה אומרת להביא 6.5, אם מביאים 6.5.
ואין
איזה טעם? אל תחפש טעם. זהו, זה מעניין. הרמב״ם לא אומר שאין איזה טעם, אבל אל תחפש. מה רוצה להגיד? שאולי יש לזה כן טעם, אבל זה נעלם מדעת האדם. כמו שהוא אומר שאין אנחנו יודעים מדוע פה יש יותר כוכבים בצד הזה של הרקיע ופה פחות. זה נעלם מאיתנו.
לא הבנתי כאילו
שאתה אמרת לדעת. ההשגחה האלוהית, לפי הרמב״ם, זה שהשם יודע את הדבר. ידיעה מיוחדת, ממוקדת. והידיעה הזאת היא פונקציה של ההשכלה.
של האדם.
ככל שאני משכיל יותר, כך יש יותר השגחה. לכן הפרטים שאינני משכילם, גם עליהם אין השגחה בסופו של דבר. ככה זה יוצא. המהר"ל לא כל כך אוהב הסברים כאלה. אם אתם רוצים, אפשר גם לסגור את התריסים, שזה לא יאיר עליכם. לי לא אכפת, כלומר, עליי זה לא... זה לא קודח, זה לא אכפת לי.
כן. איפה המהר"ל אומר?
תפארת ישראל, באזור פרק י' שם. כל הסוגיה הארוכה של שילוח הקן. טוב, אגב בנים, מה עושים בחגים? בחגים מביאים קורבנות. כן. למה? מה התוכן של החגים? כתוב בפרשת משפטים. לא. זה תולדה. החגים זה שלוש פעמים בשנה, יראי כל זכוריך את פני האדון. ומכיוון שראית את פני האדון, אתה שמח.
למה צריך לכתוב לשמח?
לא ברור. לא. כי צריך לתת איזה ביטוי ממשי. והביטוי הממשי זה אכילת הבשר. שאין שמחה אלא בבשר.
איסוף כל המספדים של החברה אליך בגלל.
זה גם, אבל מה זאת אומרת, יין? נחלקו בזה רבותינו התנאים. יש מי שאומר בגמרא אין שמחה אלא בבשר, יש מי שאומר אין שמחה אלא ביין, יש מי שאומר אין שמחה אלא בבשר ויין, והפוסקים אמרו בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר, בזמן שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין. נכון. בזמן שבית המקדש אז אתה שותה יין, כפי שכתוב בנסיך הקטן. מה כתוב בספר הקדוש הנסיך הקטן? מה אתה עושה? אני שותה. מפני מה אתה שותה? כדי לשכוח. ומה אתה רוצה לשכוח? את חרפתי. ומה היא חרפתך? שאני שותה. מכיר, זה ספר חשוב. וידבר השם אל משה. מה? מה קרה? פרק כ"ג פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם מועדי השם. מה פירוש המילה מועד? מפגש. מפגש, מלשון ועד. לכן, התוכן העיקרי זה הקורבן. כיוון שנפגשים. לא, לא יראו פני ריקם, לא יפה. אתה הולך למישהו חשוב, אתה לא הבאת לו מתנה, משהו?
כן, למה דווקא
קורבן? הקורבן זה המתנה. זה כמו שקראתי בספר של איזה קומוניסט מיוגוסלביה.
ג'ילס.
קראת את זה? מילובן ג'ילס, כן? אז הוא מספר שכשהוא הלך לראות את סטלין, שם אמרו, אתה לא יכול ללכת לראות אותו בלי מתנה. הייתה לו בעיה, שבכל יוגוסלביה ההפוכה מהמלחמה לא היה מה להביא לסטלין. הביאו לו בסוף איזה קשקוש. אז אפילו אצל מי שלא מאמין, מבינים שצריך להביא מתנה. כן, מה?
יכול לכרות את
התורה
הקטנה ולהגיש
אותה. אולי זה מה שהוא עשה? לא, זה לא מתאים. טוב. וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל. יוצא שיש שלושה אופנים של יחס אל הזמן. יש עת, זמן ומועד. איפה כתובה המילה זמן בתורה? תביא לי פסוק. טוב, זו תשובה עמוקה. לא כתוב. עמוקה. כדי לדעת שמשהו לא כתוב, צריך לדעת את כל התורה. נכון? לא, לא, זה באמת לא כתוב.
אבל מועד כתוב, אין מועד השם.
נשאלתי על המילה זמן. נכון, זו מילה שמקורה בארמית. המילה זמן איננה מילה עברית במקור. זו מילה שחדרה לעברית מן הארמית, בארמית אומרים זימנה. ויש פועל לזמן, כן? לעיתים מזומנות, גם במגילת אסתר, לעשות את ימי הפורים האלה בזמניהם. אבל הזמן זה מה שהאדם המודרני מכנה זמן, המשך. הזמן עובר. בתורה אין זמנים, יש מועדים. המועדים זהו הרגע שבו יש פגישה בין האדם לבין הנצח. והנצח עצמו איך נקרא? עת.
עת מזמן, זה נצח.
ודאי. עת, לאיזה מילה זה דומה לדעתך?
מועד.
לאיזה מילה אפשר לדמות את המילה עת?
איזה מילה שפע?
סתם מילה. הנה, לילד שלך יש כנראה רעיון. מה אמרת? יפה מאוד, בול. נכון, עתה זה עכשיו. כן, עתה זה הווה. יפה מאוד. עכשיו, הווה זה לא בזמן. הזמן זה, מש, זה המתח בין העבר לבין העתיד. נכון? אז עתה, לעומת זה, זה הרגע המצולם, בלי שום קשר למה שלפני ואחריו. נכון? זה הזמן המוחלט. אז אנחנו, כשנפגשים עם העתים, אנחנו במועד. אם אתם רוצים ציור, מה? איתי מזומן לדבר. רגע, איפה נא להכיר, זה הזמן. אנחנו פה בתוך הזמן, מתהלכים. זה העתים. כלומר, המציאות כפי שהיא, בלי משך. העתים זה אלוהים מאוד, כן? הקדוש ברוך הוא קבע לכל דבר עת. כמה עתים יש כאלה? 28. נכון? עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקרון התורה. כמה כאלה יש בספר קהלת? 28. והעתים האלה מופיעים בעולמנו. נקודת המפגש בין העת לבין הזמן, זה נקרא מועד. יפה. אז יש מועדי השם, זמנים שבהם אנחנו נפגשים עם הנצח, עם העתים.
אז למשל, עת לאסוף אבנים.
יש 28
עת לאסוף אבנים.
ועת לקנוס אבנים. נכון. טוב, זה אני הסברתי פעם מדוע יש 28. אתה זוכר למה? לא. אם אתה תחלק משנת אחת עד שנת 6,000, תחלק את זה ל-28 חלקים, יש לך הסבר של כל ההיסטוריה כולה. עת ללדת, עת למות, עת לטעת, עת לטעת. כל זה, זה 28 חלקים של ההיסטוריה. שכל אחד מהחלקים האלה הגשים את אחד העתים.
אוקיי, אבל
יוצא שבערך כל 214 נקודה משהו שנים אנחנו מחליפים עת.
בסדר, אבל עת לסוף
זה נכון, זה מתאים דור הפלגה שעשו אבנים.
זה מועד לכל עת כבר מצאו
זמן.
בזמן?
נכון, לכל זמן, והעת לכל חפץ.
לכל זמן?
איתנו עכשיו? אנחנו עכשיו בעת ה-27.
מה,
עת מלחמה? עת מלחמה. מאז הפלישה של נפוליאון לרוסיה. אז התחילה עת מלחמה. בשנת 1812. אז נפוליאון פלש לרוסיה. ומאז התחילה את מלחמה. מה?
מי פיתח את השיטה? איפה היא
מופיעה? יש משהו דומה לזה בספר קול דוד של הרב דוד ויינשטוק. אבל שם הוא לא מחלק את ה-6,000 ל-28, הוא מחלק 7,000 ל-28. אז יש לו משהו אחר.
למה זה 6,000?
6,000 זה המהלך ההיסטורי. אנחנו בהיסטוריה, ביחידה היסטורית של 6,000 שנה. ככה מבואר במסכת סנהדרין.
זה כל
פעם
נקודות של 6,000?
של 7,000. כלומר, תמיד יש 1,000 שהוא שבת. ואז יש לנו כל 50,000 שנה 1,000 של יובל, ויש לנו 18,000 יחידות כאלה של 50,000 שנה, וזה 900 מיליון. שנאמר, הנה, זה שלך. שנאמר, סביב 18,000, זה גמרא במסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא יש לו 18,000 עולמות שהוא שק להם. אז יש 900 מיליון שנה של המהלך ההיסטוריה. אז אנחנו עכשיו בעת מלחמה, הסתיים ב-2024.
214.
מה? 214. לא יודע בדיוק, לא זוכר, תעשו את החשבון.
ואם זה לא ייגמר, אז יעברו
לשיטה של 7,000. לא, כי בינתיים אני בדקתי שכל ה-27 עיתים שהיו עד עכשיו, זה בדיוק מתאים למאורעות ההיסטוריים. בול. כתבתי את זה, יש לי את זה בבית. זה בכתב יד, אי אפשר לקרוא. אתה צריכה לקרוא כתב יד? טוב. אולי בהזדמנות אני אפרסם מאמר הזה. ואז יהיה 28. 28 זה? את? שלום, את שלום. אז מה?
הממשלה שלנו עוברת על שלושת השבועות. הם דוחקים את הקט, במקום לחכות עוד 20 שנה.
טוב. וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם, מקראי קודש. אליהם מועדי. אז יש פה איזה בעיה, או שזה מועדי השם, או שזה מועדים שאנחנו קוראים אותם. כתוב אליהם מועדי, לא מועדיכם. וביום שמחתכם ובמועדיכם. פה כתוב אליהם מועדי. אז צריך להגיד אליהם מועדיכם, לא יודע מה.
שאנחנו
מעברים את השם. מתחיל עם השבת קודם כל. השבת זה באמת רק מועדי השם, זה לא מועדנו.
זה פגישה עם השם, זה כן מועד.
ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לשם בכל משותיכם. אלה מועדי השם, מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. זאת אומרת, שבת היא ראשון למקראי קודש, ואנחנו לא קוראים אותה. שהרי, מתי חל שבת? כל יום שביעי, בין שאנחנו רוצים, בין שאנחנו לא רוצים. זה כפוי עלינו. אף אחד לא שאל אותנו.
לא מועדים.
לא, מה פתאום? בכלל לא.
מצווה.
לא ביצירתם. מה קרה גולן? כן. לא ביצירתם, ולא בהמשך קביעתם. למשל, חג הפסח. למה יש חג פסח? מה קרה ביצירת מצווה? ספר לי. ספר לי, מה קרה?
יצאנו ממצרים.
יצאנו ממצרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא בשביל זה? יקע את הבכור, נכון? מה אנחנו עשינו בשביל זה?
הבאנו כל פעם פסח.
הלכנו. תראה לזכרה שהקדוש ברוך הוא היה מכה את הבכורות, פרעה אומר אתם יכולים לצאת, והיינו אומרים לא, אנחנו נשארים. היה חג פסח? לא היה. זאת אומרת שחג הפסח נוצר על ידי שותפות כלשהי, הליכת הרגליים של בני ישראל, הייתה שותפות של היצירה של החג על ידינו. אז זה לא כמו השבת. ששת ימים עשה תשע מבד ארץ. ביום השביעי שבת בעיניך שאל מישהו, לא שאל אף אחד, עשה מדעתו. לכן, אם אני רוצה לקלוט את קדושת השבת, אני צריך לשבות ממלאכה, לגמרי. כי אם לא, אני לא חש את הפעולה האלוהית. מה שאין כן במועדים, שם זכר ליציאת מצרים, אוכל נפש זה מותר. למה? כי אני קצת שותף. וממלא גם לגבי קביעת הזמן. מתי חל פסח, תגיד? בחמישה עשר לחודש הראשון. מתי חל החודש הראשון? כשאני מחליט שזה ראש חודש. אם אני מקבל את עדות העדים או לא. וגם אם אני עיברתי את השנה או לא. נכון? כך שהקדושה האלוהית הבאה מן העליונים תלויה בהחלטתם של כמה יהודים טובים למטה. בסדר? אז זה נקרא כבר לא מועדי השם, אלא מקראי קודש אשר תקראו אותם. חז"ל אמרו, בצדק, זה לפי פשט הפסוק, אותם, אל תקראו אותם, אלא אתם. כי כתוב כאן דיבב גם. בסדר?
שבת זה מועד?
שבת זה מועדי, כן, מועדי, זה מועדי. ואשר מקראי קודש אשר תקראו אותם, זה מפסח ואילך. כן. נו. איך אתה יכול לשבות אם לא עבדת? נכון, בגלל זה המציאו את המוקצה. הרמב"ם אומר, למה המציאו את איסור מוקצה? בגלל אלה שאין אצלם הבדל בין יום חול לשבת. אז שניכר באיסור מוקצה. בוודאי. אז אתה להבין מה היחס בין המלאכה לבין השביתה. זה נושא רחב ביותר. כי הרי מה שאסור בשבת זה 39 מלאכות של יום חול. ואת זה נראה בהרחבה יתרה בפעם הבאה בעזרת השם יתברך. ובזאת אנחנו עוברים עכשיו אל הספר הקדוש בראשית רבה.